תלמוד ירושלמי מסכת תרומות דף ב'. עסקנו בדף הקודם במעמדו של חירף לגבי תרומה, כמו שראינו במשנה הראשונה, שחמישה לא יתרומו, ואם תרמו אין תרומתן תרומה, וביניהן החירש, השוטה, הקטן, התורמת שאינו שלו, ונוכרי שתרם אצל ישראל. והגמרא עסקה בדף הקודם לגבי מעמדו של חירש. ושם ראינו דברי רבן גמליאל, במה דברים אמורים במשנה שאם אותו חירש תרם תרומה, תרומתו אינה תרומה? כאן מדובר שהיה חירש מתחילתו. אבל אם היה פיקח ולאחר מכן הוא נתחרש, אז תרומתו תרומה. אותו הדבר לגבי גט. אם היה פיקח בתחילה והחירשות שלו באה לאחר מכן, ואחרים מקיימים כתב ידו, זה כשהוא כותב גט, או שאחרים עומדים על גדל כשהוא מפריש תרומות מעשרות, זה מועיל. ועוד כתוב שם, אמר רבן שם גבליאל, במה דברים אמורים? בחירש תחילתו, אבל יפקן תחרש, וכותב אחרים כמידו, שומע ואינו מדבר, הוא כפיקח לכל דבר ויכול לגרש לך תחילה. ושם ראינו לכאורה שאולי יש מחלוקת. למה? כי ראינו שם נתחרש או נשתה, כלומר הוא היה פיקח, ולאחר מכן נעשה חירש או שוטה, אינו מוציא עולמית. ושם שאלנו למה הוא לא יכול להוציא עולמית, הרי יכתוב ויקיימו אחרים כתב ידו, אז שם אמרנו שהוא לא יודע לכתוב, אבל אם היה דרך טוב, זה היה מועיל. כשאנו לכאורה יש ברייתא שחולקת על זה. הרי יש פה ברייתא מפורשת, שמי שהיה פיקח ולאחר מכן נתחרש, והוא כתב בכתב ידו הוראה לסופר שיכתוב גט לשתו, וכתב הוראה לעדים שיחתמו על השטר. או שומר פיקח לשליח, תאמר לסופר שיכתוב ולעדים שיחתמו. עכשיו למרות שהם כתבו וחתמו ונתנו את הגט וחזר ונתנו לאישה, הוא איננו גט. אז פה מדובר לא רק בחירש, אפילו פיקח. שאומר למישהו זה לא מועיל. אז אמרנו אחר כך בגמרא שצריכים שם לחלק בין הדברים. אמרנו ככה, מי שרוצה לתת גט לאשתו מתי זה מועיל, עד שישמעו את קולו שאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו. ולא סוף דבר עד שישמעו את קולו אמרנו, אלא גם אם ירקין את ראשו. כלומר שואלים אותו, אתה רוצה לתת גט לאשתך? והוא מרקין בראשו, תכף נראה שצריך שלוש פעמים הרקנה. אתה אומר להתקן לכאורה שלא הכוונה היא בדיוק שישמע, וגם כאן להתקן, כלומר הוא יכול גם לכתוב ויכול גם להודיע. ולכאורה אנחנו מבינים שכתיבה היא כמו הרכנת ראש או כמו דיבור. ועל כך הוא אומר מה לא? אמר רבי מנה, התקן ישמעת קול היא הרכנת ראש. כלומר הרכנת ראש היא בכלל השמעת הקול. אבל כתיבה אומר פה פני משה זה לא יועיל. כלומר, אם הוא יכתוב לתת גט, זה לא מוליד, וזה חולק על דברי רבן שמעון בן גמליאל. עכשיו, ראינו פה שהרכנת הראש, ואם יש פה, או שישמעו את קולו שהוא דיבר, או שרקין את ראשו, זה מוליד. ועל כך, יש פה שאלה, האם הכוונה היא לשלוש פעמים, או הכוונה היא רק לפעם אחת. אז שימו למה אומרת הגמרא, פה בתחילת דף ב'. רב זעירא שאל פה שאלה, הוא אומר כזה דבר, באי קומי רבי מנה, כמו דתמה עד שירקין בראשו שלוש פעמים, האם דקבטה עד שישמעו את קולו שלוש פעמים? לכאורה אולי תאמר שהדברים הם מקבילים. כלומר, כשם שאמרת לי מקודם, אמרת לי שהשמעת קול היא הרכנת הראש, אני שואל שאלה, האם תבוא ותאמר כשם שאם מרקים בראשו עד שמרקים שלוש פעמים שואלים אותו רצונך לתת גט, כן רצונך לתת גט, רצונך לגט גט ושלוש פעמים מרקים את ראשו זה מועיל, אולי לכאורה גם כן עד שישמעו את קולו שאמר לסופר כתוב זה צריך גם כן שיהיה שלוש פעמים, כך הוא שואל רבי זעירא, דקבטה עד שישמעו שלוש פעמים, אמר לו לא ככה, אמר לו אין הכי נמי, לשמיעת הקול פעם אחת להרכנת הראש שלוש פעמים, עדיין זה לא דומה מעל הרכנת הראש, כי בהרכנת הראש יכול להיות שאולי הוא הרכין את ראשו והתכוון למשהו אחר, אז שמיעת הכל בפעם אחת סני, אומר הפני משה, אבל הרכנת הראש זה לא סימן הניכר, אלא אם כן בדקו שלוש פעמים והרכין בראשו. נקרא כאן את ההלכה הזו ונמשיך הלאה. אז למעשה, נחילה, כותב הרמב״ם בפרק ב' מלכות גירושין בהלכה ת' ז', מי שמשתתק והיה והרי דעתו נכונה, הוא בסדר, הוא לא שומע, ואמרו לו נרתוק דק לאשתך והרכין בראשו, הוא לא יכול לדבר, סליחה, הוא שומע, מי שמשתתק הוא יכול, הוא שומע, הוא לא מדבר, והרי דעתו נכונה, ואמרו לו נכתוב גט לאשתך וירקין בראשו, בודקין אותו שלוש פעמים בסירובים. אם אמר עליו לה ולעיניין, הרי לו יכתבו ויתנו. וצריך לבודקו יפה יפה, שמה נטרפה דעתו. ועוד מופיע פה הרמב״ם, וכן אם כתב בידו, כתבו ותנו גט לאשתי, הרי לו כותבים נותנים, הייתה את אותו מיושבת עליו, שאין דין משנשתתק כדין החרש. כלומר, ההבדל ביניהם הוא עצום, כי פה הוא כבר שמע פעם, לכן הדבר הזה יועיל לו. אז כך אנחנו רואים פה בדבר הזה. אומרת הגמרא, אז האם תבוא ותאמר אולי? אמר לו לא, שלוש פעמים להרכנת הראש ופעם אחת לשמיעה ששמעו שהוא אמר גם כן לסופר ולעדים שיכתבו גט לאשתו. אמר יובן, אמר רבי יהודן, לכאורה הברית הזאת לא סותרת את דברי רבן גמליאל שראינו במשנה. כלומר, העניין הוא כזה, רבן גמליאל במה מדובר מדבר על העבר, ופה הברית מדברת על העתיד. כלומר, רבן גמליאל אמר ואומר כך וכך עשיתי, כלומר אומר כך וכך עשיתי, פירושו של דבר שאני כתבתי, שאני כך וכך תרמתי, או שאני גירשתי את אשתי. אז כשהוא מדבר על העבר, לגבי הדבר הזה מועילה הכתיבה שלו. אבל האח הביתה על מה מדברת, ואומר כך וכך עשו, כלומר פה מדובר שהוא אומר לעדים לכתוב, לסופר לכתוב גט, ולעדים לתת את הגט, עשו כך לאבא ותחתמו, זה לא מועיל. למה? כי יכול להיות שהוא חזר בו. אז אם הוא מדבר על מה שכבר היה, זה מה שהיה, הוא נאמן. מה שלעתיד, הוא לא יהיה נאמן. רבי בנימין בר לוי בעל, שואל שאלה על מה שאמרנו כרגע. אם יש בו דעת שעבר, יש בו דעת לאבא, אם אין בו דעת שעבר, אין בו דעת לאבא. כלומר, רבי בנימין בר לוי אומר, החילוק הזה לא מובן. למה אתה אומר לי ככה? אם אתה רוצה לשמוע על מה שכבר היה, ושאלתי אותו, והוא מעיד בפניך שהוא תרם, או שהוא גרש תלשה, אמר לגרש תלשה, וזה נאמן, אז למה לעתיד הוא לא נאמן? לכאורה אם יש בו דעת לשעבר, יש בו גם דעת לאבא, ואם אין בו דעת שעבר, אין בו דעת לאמא. כלומר, זה לא משנה אם הוא מעיד לך על פעולה שכבר עשה, או על מה, הרי מה הוא יכול להגיד? הוא יכול להגיד, תרמתי תרומה, הוא יכול להגיד, אמרתי לכם לכתוב גרש תלשה, עכשיו כרגע הוא אומר, תכתבו גרש תלשה. מה ההבדל אם הוא מעיד שהוא אמר להם לכתוב גט, לבין שכרגע אומר שהוא אומר לכתוב גט, לכאורה זה לא, אין בזה חילוק. אז כך רבי בנימין בר לוי שאל, מה ההבדל בין לאבא לבין בשעבר? ועונה על כך, אמר רב דובימי, לא, זה לא קשה. למה? כאן ענן בחרש, ענן קיימין. פה מדובר הרי בחרש, ואין שליחות לחרש. כלומר, זה לא יועיל שהוא יכתוב, יבקש ממישהו לכתוב לו גט. אבל רבן גמליאל מדבר, לא כשהוא אומר לכתוב גט, אלא כשהוא עצמו כתב את הגט. אז אם הוא כתב את הגט, זה מועיל למחרים יקיימו את כתב ידו. אמר רבי יוסי ורבי בון, הוא אומר עוד דבר, שלא לא, לא להקשות מהבית, איך נראה ספירה. בברי ענן קיינין, פה מדובר, שהוא היה בריא ופתאום מתחרש. וכאן אני חושש שם עליו הוא יחרש בגלל שהוא נשתתה. זה לא חרשות פיזית, זה חרשות רוחנית, מעמדית. ולמה אינו גט? אני אומר, מתעסק היה בשטרותיו. כלומר, למה אני לא מתכוון ברצינות שהוא אומר שכתבו גט, מה הבעיה בזה? אני אומר, לא, יכול להיות שהיה מתעסק בשטרות שלו, זה הכל. ואני לא יודע שהוא מדבר על הכתיבה עצמה. אומרת אמרה, ותעני כן, אז באמת מתאים שאם אדם היה בריא ונהיה חולה, יש צד מסוים שאני חושב שיותר מאשר בחולה רגיל. במה דברים אמורים, פה כתוב ככה בברייתא. מתי אנחנו צריכים לבדוק שלוש פעמים את החירש הזה? אם הוא בן דעת, בזמן שפרש מתוך בוריו. כלומר, הוא היה בריא ובוריו ופרש מלשמוע מתוך בוריו. אבל אם נשתתק מחמת חוליו, כלומר, לא שהוא נעשה חירש פתאום, אלא הוא היה חולה ואחר נשתתק, דיו פעם אחת. מספיק אם הרכין את הראש פעם אחת, ואני לא חושש שמה הוא לא בר דעת. כלומר, יש לנו פה הבדל בין העניינים האלה. לפני שנתקדם להמשך הבא, בואו נראה פה את שתי הלכות שלנו. אז קודם כל לגבי אין שליחות לחרש. נתחיל בהלכה הזו. אני רואה כרגע פה את ההלכה. כותב השולחן ערוך חושן משפט בסימן קוף פי חט בסעיף בית. נפתח ספר. כותב השולחן ערוך, עושה אדם שליח איש או אישה, הועיל והם בני דעת, אבל מי שאינם בני דעת, חרש, שוטה וקטן, אינם נעשים שלוחים. אז ככה זה נפסק להלכה. עכשיו, שואל כאן הגמרא שאלה, מה נתן החרש? דלא כרבי יהודה. המשנה שלנו מנתה לנו חמישה אנשים, שאם הם תרמו, אין תרומתם תרומה. ואמרנו כאן, מי אמר את הדבר הזה? שזה לכאורה, ההלכה הזאת איננה כרבי יהודה. מה הכוונה? אז אומרת הגמרא ככה, מן תנא חרש דלא כרבי יהודה? דתנא אמר רבי יהודה. יש לנו פה ראיה, שחרש שתרם תרומתו תרומה ולא כמו המשנה והמשנה שלה היא לא עליבא דרבי יהודה. כתוב ככה, מעשה בבניו של רבי יוחנן בניגוד גדה שהיו כולם חרשים. כלומר בניו של רבי יוחנן בניגוד גדה היו כולם חרשים. והיו כל התארות שבירושלים נעשים על גביהם. פה משמע שזה ממש מלכתחילה. כל התארות שבירושלים נעשים על גביהם ולתארות צריך שיהיה אדם ברדן. אז משמע שזה לא כמו רבי יהודה, בוודאי לא בדיעבד, שהמשנה אומרת שאפילו אם תרמו, אין תרומתן תרומה. אז רבי יהודה אומר פה שיש לנו פה מעשה שכן סמכו על חרשים גמורים. עומד אמרה, אין משם ראיה. נכון, שם מסיפר על מה? על שהיו תארות נעשים על גביהם. מפני שתארות אינן צריכים מחשבה. ולכן, כיוון שלא צריכים מחשבה, הם נעשות על גבי חרש יותר קטן. לעומתם, תרומה ומעשות צריכות מחשבה. ולכן, הם נפסלות בחרש יותר קטן, גם בדיעבד. מה ההבדל בין תארות? למה בתארות לא כתוב מחשבה וכו'? מביא כאן הפני משה. הוא אומר שבתארות כתוב שצריך שמירה. כי בפרשת מים כתוב, והנזרו מקוצי בני ישראל, ושמרו את משמרתי. ונכון שמדובר בתמת הגוף, אומר הפני משה, למרות הכל מדובר גם על תארות, שכיוצא בהם. אז פה כתוב, ושמרו את משמרתי, כתוב שמירה, לא כתוב עניין של מחשבה. לעומת זאת, לגבי תרומות, כתוב בהן מחשבה. וכיוון שבתרומות כתוב מחשבה, לכן צריך ברדת. ולכן המשנה שלה יכולה להיות גם על ידי רבי יהודה, כי במשנה שלה מדובר לגבי תרומה, ותרומה אין תרומתם תרומה אם הם תרמו, גם בדיעבד. למה? מפני שבתרומה צריך מחשבה, בעצם אין מחשבה. אז ראינו שבתארות, בדיעבד זה מועיל, לפחות בדיעבד, אם לא יותר, ובתרומה זה לא מועיל. אז אין קושיה מהסיפור הזה. אומרת הגמרא, ואינן נפסלות בעצה חדת, הרי לכאורה, הרי לגבי התארות גם כן, הרי לפחות צריך שיפסלו בעצה חדת. עומד דבר, ויוסף בשם רבי למה מדובר, ואין כתוב מחשבה, אלא שמירה בהם, מה לעשות? לא כתוב מחשבה. אם היה כתוב מחשבה, מחשבה כוללת גם עצה חדת, אבל כיוון שלא כתוב מחשבה, לכן גם על ידי קטן זה יכול לעשות. ראינו במשנה, אז עד כאן ראינו לגבי חירש. מה יהיה מעמדו של שוטה? אז כתוב ששוטה, שתחירן, שוטה וקטן, שוטה שתרם, אין תרומתו תרומה. איך אנחנו מגדירים שוטה? שטות זמנית, שטות קבועה, איך נקבע הדבר? אז מביאה פה הגמרא ברייתא שמביאה מה הם סימנים של השוטה. זה מופיע גם כן, אותה ברייתא מופיע גם בתלמוד הבבלי. מה הם סימנים לאדם שוטה? יוצא יחידי בלילה, לן בבית כברות, מקרא את כפותו ומאבד מה שנותנים לו. אז מי שיוצא בלילה לבד ומביא כאן הפני משה, שיוצא בלילה כנראה זה אדם שמחמת חום, לא חום גופני, אלא איזשהו דבר שזה גורם לצאת החוצה בתור שוטה ולא בתור אדם רגיל. ומי שלן בבית קברות הוא אומר שהוא מקטיר לשדים ועושה כדי שתשרה עליו רוח טומאה, ומי שמקרע את כסותו, אז בגמרא בגיטין קוראים לזה בעל מחשבות. כלומר בעל מחשבות זה הפוך מאדם חושב אדם רגיל. אדם חושב רגיל יש לו מחשבה אחת, בעל מחשבות שכל הזמן הוא מתבלבל בעצמו, והמאבד את מה שנותנים לו. אז רואים פה כמה סימנים לשוטה. על כך אומרת הגמרא, אמר רבי יונה, והוא שיהיה כולם בי. כלומר, רק אם עשה את כל הדברים נחשב שוטה, כשיוצא בלילה ולן בית הקברות בלילה, ומקרא את כסותו, מאבד מה שנותנים לו. ברגע שהוא עשה את כל הדברים האלה, אז הוא נקרא שוטה. דלא כן, שאם תבוא ותאמר, לא, הוא לא עשה את זה בגלל שטות. אלא מה תגיד? שבאמת, היוצא בלילה, כאן תורקוס, יש לו חומי, הוא לא משוגע. הוא יצא בלילה כיוון שחמנו מאוד, הוא יצא חוצה, יש מחלה של חום, לא עניין של שיגעון. ולן בבית קורות, מה אתה אומר? שהוא מקטיר לשדים כדי שתהיה עליו רוח טומאה, והוא יהיה מחשב. ומקרה את סיפור, מה אתה אומר? קוליקוס, זה בעל מחשבות, אז הוא לא מרגיש, הוא מבולבל כזה. אז הבגד לא נקרא, אבל הוא לא שותה. ומאבד מה שמושים לא קורא יקוס. זה כמו אחד שמשחק בקוביה, אתה רואה אנשים שהם לא שותים, משחקים בעגלות, מאבדים את ממונם, הוא לא אדם שותה, הוא טיפש, הוא לא אדם שותה. רב יוחנן אמר לו, לא צריך שכל הסימנים האלה יהיו בו, אלא מה, אפילו אם יש בו אחת מהם, הוא נחשב כשותה. לני בבית הקברות, יוצא יחידי, כל אלה הוא נחשב כשותה. אמר רבי בון מסתבר מדה, אמר רב יוחנן, אפילו באחת מהם, בלבד במאבד מה שנותנים לו, כלומר, מאבד מה שנותנים לו, זה לא מספיק לשותה. למה? אפילו שיש בשבים, אין מאבד כל מה שנותן לו, כלומר לא תמיד מאבד כל דבר, אז זה של עצמו לא סימן. קונדיאקוס, קורדיאקוס, אין בו אחת מכל אלו, מהו קונדיאקוס? אמר רבי יוסי, המין אדם שהוא המום ומבולבל. מספר את אמרה, את העובדה, כמה רבי יוסי באחד תרסי, באדם אחד שהיה עורג, דהבון יאבין לסימוק, היה חולה, היו נותנים לו לרפואה שלו, בשר כחוש, גו אפוס לפני יין, ואולי, והוא חלש, אבוס גו סימוק, נתנו לו יין לפני הבשר, ואולי, והוא עדיין חלש, אמר דו קורדיאדוס שאמרו חכמים. זה נקרא המחלה של חכמים, שכל דבר לא מועיל לו. עכשיו, מה יהיה באדם שהוא לא שותה קבוע, פעמים שותה, פעמים חלום, חלום הכוונה, לפעמים הוא פיקח, לפעמים הוא שותה. חלום זה מעניין, זה הפוך מחולה, חולה זה חולה וחלום זה מחלים. אז אם פעמים שותה פעמים חלום, כלומר לפעמים שותה ולפעמים הוא בסדר, הוא לא שותה, הרי כפיקח לכל דבר. או אומנם, בשעה שהוא שותה, הרי זה כשותה לכל דבריו. אם עכשיו יש רגע שהוא שותה, הוא שותה. בשעה שהוא חלום, הרי הוא כפיקח לכל דבר. כלומר, יש אדם שלפעמים הוא עצמו, פעמים הוא נחשב שותה בעל החם, לפעמים נחשב כמו פיקח בעל החם. עתה עובדה קום שמואל, היה מקרה כזה לפני שמואל, באדם אחד שלפעמים היה חולה, ולפעמים היה שותה. מה אמר להם שמואל? אמר, בר דוכל ומתן גט. הוא יצר את גט, אמרו לו, תשפסו, בשעה שהוא ככה חושב מרשבות טובות, אז ייתן גט. שואל נאמר, ואישול, כרבי שמעון בן לקיש, לכאורה מה העניין, מה שאמר פה שמואל, שצריך שייתן גט, כשהוא בסדר, זה לכאורה סוברים כמו ריש לקיש, למה כי יש מחלוקת בין ריש לקיש לבין רבי יוחנן. מהי המחלוקת? המחלוקת כזאת, דרש ככה רבי שמעון לקיש אמר, לק שישתפה. אדם אומר, תכתבו גט נשתי ונשתתה. אז מתנן מבין את הגט, שהוא יחזור לעצמו כשישתפה. ולכאורה, מה שמואל רצה להגיד את מה שהוא אמר יש לקיש? כלומר, מה אתה אומר? שכשהוא בריא, אז שייתן את הגט. הרי לכאורה זה אותו דין. אומרת, אמר לו, דובה, פה יש חידוש, זה שמואל מדי רבי שמעון לקיש. כלומר, מה ששמואל אמר, זה יותר ממה שרבי שמעון לקיש אמר. למה? והוא אמר, שמואל אמר, מתי? בר דוחלום. כלומר, משעה שהוא מתחיל להבריא, ייתן אף על בי שהוא לא בריא לגמרי. אז הוא ייתן את הגט. במיניים יש פה ראייה שחלום זה לא בריא מוחלט. כתוב בתחלימני והחייני. כלומר, יש בתחלימני שאדם מחלים מהמחלה, אבל הוא עדיין לא בריא. אז הוא בשלבים. עכשיו ראינו במשנה במנחות. אז כתוב ככה קטן שתרם אין תרומתו תרומה. גם בדיעבד. כך היינו במשנה שלנו. שאלו המנתנה הקטן זה לא כרב יהודה. מי אומר את הדין הזה בקטן שתרם שאין תרומתו תרומה? לא כמו רב יהודה. למה? דתני כתוב בברייתא. קטן שהניחו אביו במקשה. אבא לקח ילד קטן בן 10-11 שיעבוד במטס בקישואים. והיה תורם ואביו מוכר על ידיו. הוא מפריש תרומה. ואבא מוכר את הירקות כי יודע שבן מפריש תרומות מעשרות כמו שצריך. אז תרומתו תרומה. אמנם. לא הוא שתורם, אלא אביו הוא שימן על ידו. כלומר, מה אני אומר? שזה לא שהוא עשה את התרומה לבד, אלא הגדול פה הוא הסכים על ידו. בזה שהוא מכר את הפירות כמופרשים, סימן שהוא שמח על הבן, שתרומתו תרומה זה כאילו שהוא נתן גושפנק על מעשה של הבן. אז ככה אנחנו רואים, ככה אומר רבי יהודה. משמע שזה לא כמשנה שלנו, כי במשנה שלנו כתוב, שקטן אם תרם אין תרומתו תרומה, ואין שם התנאיה, ופה כתוב שאם אבא שלו על ידו, ואבא שלו מוכר את מה שהוא מפריש ותורם תרומות בעצמו, זה מועיל. עכשיו, לפי רבי יהודה יש פה שאלה, שואל את הגמרא, בא אבי ואימן על ידו למפרע נעשה תרומה, או מכאן ולאבא נעשה תרומה? כלומר, אם הוא מתחיל להפריש תרומות בעצמו ב-8 בבוקר, ואבא שלו מתחיל למכור את מה שהוא עשה בשעה 12 בצהריים, האם מה שאבא כאילו מחזיק את ידי הבן זה רטרואקטיבית מהרגע שהוא תרם כבר ונשב כתומה או לא, מעכשיו מה שתרם, מה תהיה נפקמינה, במה יהיה מדובר? יש לנו נפקמינה בין זה לבין זה, כותב הקנה משה, מה יהיה מילד הפריש תרומות מעשרות, ומישהו אכל ממה שהילד הפריש לפני שהאבא לקח ומחר, אז נגיד שהוא אכל בשגגה, האם הוא יהיה חייב על כך, או שהוא לא יהיה חייב על כך, שהוא אכל בזמן שהאבא עדיין לא הסכים עם מה שעשה הבן. אז שואל למה את השאלה הזאת, אם בא אבי ואימן על ידו, האם תבוא אותו משהו מהפרע, נעשה תרומה, או מכאן ולאבא, אמר רבי שמעון נשמעין מן הדעה, בוא למה כתוב הברייתא. אז כתוב כך, אדם שרד פירות של חברו לא ברשותו, משנה שהתורם שלו שלו אינה תרומה. אז הוא תרם פירות של חבר שלו שלא ברשות. הרי שבא בעל הבית ומצא עומד בתוך שלו, אמר לו לכל זכה מן היפים האלו. כלומר, הוא מסתמך, הוא אומר, למה אתה לוקח מהפשוטים? תרומות מהפשוטים תיקח מהיותר יפים. אז אם באמת היו יותר יפים, אינו חושש משום גזל. ובאמת הוא התכוון שתרום מן היפים, אז סימן שהוא מסכים על מה שהוא תרם, והתרומה טובה. ואם לאו, אם אין יפים יותר, אז מה, חושש מפני גזל? כלומר, בעל הבית מקפיד עליו. הוא אמר לו, אתה הולך להפריש משלי בלי רשות? כך הוא אמר לו את זה בלגלוג. ואז אין תרומתו תרומה. עכשיו, אם היה בעל הבית עצמו לוקט ונותן לו, בין כך, בין כך, כלומר, גם אם אין שם יפים, אם בעל הבית עצמו ממשיך את מה שהתחילה השליח, כאילו שהוא עשה, לא כשליחות אלא לבד, אינו חושש משום גזל, אלא הוא תרצה במעשיו. אז מה אני אגיד כאן? איתן לממר, למפרע נעשה תרומה. האם תבוא ותגיד שלמפרע נעשה תרומה? לא. אלא מה? מכאן ולאבא, מה שבעל הבית גילה את דעתו. אז הופך גם פה תגיד שקטן שתרם ואבא שלמין את ידיו, זה דווקא מכאן ולאבא נעשה תרומה, ולא מכאן ולאחורני. ראינו בברייתא כתוב, תרימו גם אתם. אז אתם למדים כמה דברים, ביניהם אתם פרט לשותפים. כלומר ששותף לא יכול לתרום על החלק של החבר שלו, כל אחד על החלק שלו. אתם פרט לאפוטרופוס, שאפוטרופוס לא יכול לתרום על של היתומים. מאיפה למדים? אתם דווקא אתם, ולא אפוטרופוס, אתם ולא שותפים. אתם פרט לתורמת שאינו שלו. כלומר, אם אתה תורם מסתדה שאינה שלך, עכשיו, אתם ולא שותפים, שואלת הגמרא על כך, מה שכתוב בברייתא, ואז נען שותפים שתרמו זה אחר זה, אז רבי עקיבא אומר, תרומת שניהם תרומה, וחכמים אומרים שהראשון תרומה, ולכל הדעות, בוודאי תרומה של הראשון היא בוודאי תרומה. אבל אתה אמרת ששותף לא יכול לתרום, אלא מתמל, יש הבדל, כאן לתרומה גדולה, כלומר, תרומה גדולה, השותפים לא יכולים לתרום אחד של השני, וכאן מדובר בתרומת מעשר, שזה שותף יכול לתרום. שואל דבר, איך אתה אומר כזה דבר, שבתרומה גדולה השותף לא יכול לתרום, בתרומת מעשר יכול לתרום? הרי כל הדין השליחות לאיפה, כולם למדו לתרומה גדולה, אלא מתרומת מעשר. הפסוק הזה, כן תרימו גם אתם, שאתה אומר אתם ולא שותפים וכו', זה נאמר לגבי תרומת מעשר. אז איך זה יכול להיות שאתה בא ואתה אומר לי שלגבי תרומה גדולה לא יכולים לתרום השותפים ובתרומה מעשר כן יכולים? אומר מה לא, אלא באמת העניין הוא כזה, שבאמת אין איסור לשותף לתרום על החלק של החבר שלו, כי בדרך כלל שותפים לא מקפידים אחד על השני. אלא כאן להלכה, פה כתוב שמלכתחילה שותף לא יתרום, כי בדרך כלל שותפים מקפידים זה על זה. אבל כאן מדובר במשנה בדיעבד. כלומר, אם הוא תרם שלא מדעת חברו, אז תרומתו תרומה. ראינו בברייתא אתם ולא אפוטרופוסים. ואת הנין, הנרי כתוב במשנה, יתומים ששמחו אצל בעל הבית, או שמינה להם אפוטרופוס, חייבים לאסר פירותיהם, כלומר חייבים הממונים, לאסר את הפירות של היתומים. אתה רואה פה מלכתחילה, שזה חובתם לאפוטרופוס, להפריש להם, אז איך אתה בא ואתה אומר, שאפוטרופוס לא יכול לתרום להם. חברי האמרים מתרצים, כאן באפוטרופוס לעולם, פה מדובר במונה על היתומים עד שיגדלו. אז אם זה מינוי של אפוטרופוס לזמן ארוך, זה כאילו שלא הוא יכול לתרום. אבל כאן מדובר באפוטרופוס לשעה שהוא לא מונה רק לזמן, הוא רק לכם לא יכול לתרום. רבי יוסי שואל על כך, אם אתה אומר שלא נובע באפוטרופוס שהוא לעולם, כהד הדיטני, אז מה כתוב? מוכר. אפוטרופוס יכול למכור מטלטלים של יתומים ולזון אותם, אבל לא לקרקעות. עכשיו, אם הוא ממונה עליהם עד שהם יגדלו, למה הוא לא יכול למכור קרקעות? הרי הוא אחראי עליהם, אם יש רק קרקע להכיל אותם, מה יכול? אלא אומרת, אמרה לא, כאן ביתום גדול וכאן ביתום קטן. ההבדל הוא שיתום גדול שיש לו דעת לתרום בעצמו, אז הוא צריך לתרום ולא אפוטרופוס בשבילו. ומה שכתוב משנה מדובר בידום קטן שאין לו דעת לפחות, ולכן האפוטרופוס יכול להפריש בשבילו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.